טוב, אבל בעזרת השם זה יהיה טיפה יותר מורכב, אז, אז בואו נתחיל. אז ההתחלה שלנו נמצאת במחילתא, אני מניח שראיתם אותה, במחילתא על פרשת בו, שאומרת כל מלאכה לא יעשה בהם, והדגש הוא על לא יעשה, לא תעשה, אתה לא יעשה חברך, לא יעשה גוי מלאכתך. אתה אומר כן או אינו אינה, לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ויעשה גוי מלאכתך. אתה אומר שש נעים תעשה מלאכה. הלמדת בכל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך. כלומר, יש, אומרת המחילתא, ביטוי כל מלאכה לא יעשה בהם, עניינו שהמלאכה אסור לה להעשות גם כאשר לא אתה הוא זה שעושה. יש פסוק אחד שמדבר על לא תעשה כל מלאכה, פסוק שמדבר עליך שאתה לא תעשה, אבל יש פסוק נוסף של כל מלאכה לא יעשה בהם, שאסור לך גם שגוי הוא זה שיעשה את המלאכה שלך. ככה, כך אומרת המחילתא, ולכאורה משמע שמדובר באיסור תורה שגוי יעשה את מלאכתך. אבל כמובן שהרמב"ן ורוב הראשונים כותבים שזה בוודאי אסמכתא בעלמא, ומדובר בדין דרבנן בלבד. בראשונים זה טיפה יותר מורכב, יש איזה יריים בסימן שין ד' שכותב שיש מצבים שבהם זה מדאורייתא, אבל בסופו של דבר שין ד' שהוא מחלק שם בין מצבים שונים של אמירה לגוי, ובסופו של דבר דעת רוב מוצק של הפוסקים היא שאמירה לגוי היא מדי רבנן בלבד. יש לזה כל מיני ראיות בגמרא, ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. השאלה שאותה אנחנו נבחן, השאלה העיונית שאנחנו נבחן, היא למה, מה המהות של איסור אמירה לגוי, ואחר כך אנחנו נעשה איזה קפיצה אל הפרקטיקה, אל הדברים, אם הם עונים מאיתנו לקרוא לגויים שירימו לנו את הפקק בליל שבת. אז למה אסור להגיד לגוי שיעשה את המלאכה? אחרי הכל, הגוי לא מחויב במצוות. תשובה אחת אנחנו יכולים למצוא ברש"י במסכת שבת, דף קנ"ג עמוד א', מקום מספר 3, אומר רש"י, הגמרא שם, המשנה שם מדברת על זה שיש אפשרות לתת לנוכרי לסחוב בשבילך את החפצים ולטלטל אותם, והגמרא שואלת מה הייתה משל על אמת לנוכרי. מסביר רש"י מה מפריע לגמרא בזה שתיתן את זה לנוכרי, והרי הוא שלוחו לישאנו בשבת. אז אומר רש"י, הנוכרי בעצם נחשב כשליח שלך, מכיוון שהוא שליח שלך, אז אסור לך לשלוח אותו לדבר עבירה. ועם דברי רש"י יש לנו כמה בעיות. בעיה אחת היא שאין שליחות לנוכרי, זו סוגיה במציאה א', אין שליחות לנוכרי, אבל זה בעיה שאפשר לפתור אותה. אומר הגאות מימוניות, שבת פרק ו' הלכה א', כשיש שליחות לעקום לחומר, ולכן אסור לצוות על נוכרי לעשות מלאכה בשבת. הביטוי הזה של שליחות לעקום לחומר מופיע כבר גם לא רק בהגאות מימוניות, מופיע כבר בסוגיה שם, סביב הסוגיה שם במציע, אבל הגאות מימוניות הוא לוקח את זה כדי להסביר את השיטת רש"י בשבת קנ"ג, שאמירה לנוכרי אסורה משום שליחות, בגלל שיש שליחות. כן. אוקיי, אז זו בעיה שנייה שיש בסוגיה, וזה שליחות לדבר עבירה. פה אתה אומר, מצוין, ופה, אז בעיה השנייה שיש בסוגיה היא איך אפשר שיהיה פה איסור של שליחות, הרי אין שליחות לדבר עבירה, וכאן באמת יכול להיות שזה קשור לגדרי שליחות לדבר עבירה. יש כל מיני גדרים לדין הזה, זה דין מאוד מורכב, ואחד מהם יכול להיות שבגלל שהגוי לא מחויב, אז בשבילו זה לא עבירה, אז כאן השליחות כאן פועלת. זו בעיה נוספת שיש כאן, בעיה שלישית שהצביע עליה חתן סופר במקום מספר 5, סימן פי דלת, היא שלא מצינו שלוחו כמותו במה שנעשה בגוף האדם. אנחנו יודעים שאני לא יכול לשלוח את החבר שלי להניח תפילין במקומי, ולמה? בגלל שהמצווה של הנחת תפילין היא מצווה שנאמרה לי, נאמרה בגוף שלי. אם הגוף שלי לא יניח תפילין, אני לא אקיים מצוות תפילין. זה שאני אומר לחבר לעשות את זה, זה חסר כל משמעות. לכן אומר החתן סופר, אי אפשר לקבל את שיטת רש"י שהבעיה כאן היא שליחות, כי מצוות שבת זה מצווה שניתנה לאדם ששומר את השבת, או לחלופין חילול שבת הוא מעשה שעושה אדם בגופו כשהוא מחלל את השבת. אין משמעות לאמירה שאני שולח גוי לעשות את זה במקומי. פה נעיר שאולי, אולי בדיוק על הנקודה הזאת, ומתוך הדרשה של המחילתא, כי המחילתא היא אומנם אסמכתא, אבל היא בעלת איזה משמעות מסוימת, ובדיוק מה שהמחילתא אמרה, זה שבשבת יש דין אחד שלא תעשה, שזה דין שהוא נאמר באמת בגברא, בגוף האדם שעושה את המלאכה, וזו הבעיה. אבל יש בעיה נוספת, בעיה של לא יעשה כל מלאכה, כלומר כל מלאכה לא יעשה בהם. כלומר יש בעיה בחפצה של מלאכה בשבת שמנותקת מגוף האדם. הרב זבין כתב על זה במאמר בסיני, והוכיח את זה גם מדיני נר ששבת, כאשר נר הודלק על ידי נוכרי, הוא לא נחשב כנר ששבת. נר שבת אנחנו צריכים אותו בשביל ברכת מורה האש במוצאי כיפור, אבל הוא לא נחשב כנר ששבת אם גוי הדליק אותו בשבת. והגמרא אומרת שנעשתה בו מלאכת עבירה. אומר הרב זבין, מה הבעיה בזה שגוי הדליק נר בשבת? אין שום איסור, אף אחד לא אמר לעשות את זה, זה לא בשביל ישראל, אין שום איסור בזה שגוי הדליק נר בשבת. אומר הרב זבין, מכאן שיש דין בחפצה של השבת של מלאכת עבירה, של חילול של החפצה של השבת, ואז יכול להיות שזה בדיוק מה שרש"י חושב, ולכן רש"י חושב שיש שליחה עבירה. בקיצור, אז יש פה שלוש בעיות בהבנה הזאת של רש"י: בעיה של שליחות של גוי, בעיה של שליחות דבר עבירה, ובעיה של שליחות במעשה שבגופו. אבל זו שיטת רש"י בשבת קופ"ג, ככה הבינו אותה בפשטות. רש"י מסכת עבודה זרה בדף ט"ו מציע כיוון אחר. אומר רש"י, מה שאסור לישראל לומר לעקום עשה לי כך, מקום מספר 6, זהו משום ממצוא חפצך בדבר דבר, דיבור אסור. ובאמת השולחן ערוך מכן את כל ההלכות האלה של אמרן נוכרי בסימן ש"ז, שזה סימן שעוסק בכל הדיבורים האסורים. יש המון דברים שאסור לדבר עליהם בשבת, דברי חולין, דברי מסחר, כל מיני דברים שאסור לדבר עליהם בשבת, וביניהם גם האיסור לדבר עם נוכרי על זה שהוא יעשה עכשיו מלאכה. כך הבינו בפשטות את דעת רש"י במסכת עבודה זרה. יש קצת בעיה עם ההבנה הזאת, וזה בגלל שרש"י כותב גם במסכת עבודה זרה הרבה פעמים, וגם בעוד מגוון של מקומות, שהאיסור קשור לשליחות. יותר מזה, הדין של אמירה לנוכרי קיים לא רק בשבת, אלא גם בעבירות אחרות. הגמרא במציאת דף צדיק מדברת על איסור של סירוס ולא תחסום, ויש עוד איסורים שבהם יש דין של אמירה לנוכרי חוץ מהדין של שבת, ואז במילה, ושם הסברה של רש"י של דבר דבר, דיבור חול וכל זה, לכאורה לא אמורה להיות שייכת. אז זו קצת בעיה בדברי רש"י. מה? בדברים שהם לא קשורים לשבת. כלומר, לא, באיסור להגיד לגוי שיסרס בהמה. אוקיי? זה דוגמה שם במציאת צדיק. נכון, אבל שוב, אמירה לנוכרי אסורה. אסורה גם בדברים שהם לא איסור שבת. אסור להגיד לנוכרי שיסרס בהמה. עכשיו, למרות שהנוכרי מותר לסרס בהמה, אבל אסור להגיד לו לעשות את זה. עכשיו, לא יכול להיות שהאיסור הזה נובע מ"ודבר דבר", כי "ודבר דבר" זה דין שנאמר רק בשבת. אוקיי? אז לכן יש פה בעיה עם רש"י הזה. אוקיי, אז באמת כותב אבני נזר, מצוין, אז כותב אבני נזר וכתבים בעקבותיו הרבה מאוד אחרונים, יש על זה קובץ שיעורים במצטט נראה לי, ויש ארוך השולחן, וכולם כותבים את הראי שיש שני דינים. באמירה לגוי כותב אבני נזר מקום מספר 7, יש שני איסורים, האחד משום ודבר דבר, והשני משום שהגוי נעשה שלוחו של ישראל. וכאן מצביעים האחרונים על חילוק בין שני סוגי האיסורים, בנוגע לשאלה מתי נעשה הדיבור ומתי נעשית המלאכה. כלומר, יש לנו דיבור, יש לנו מצב שבו הדיבור והמלאכה נעשים בשבת. במצב כזה הוא אסור משתי הסיבות. גם האיסור על עצם הדיבור, אדם מדבר בשבת על מלאכה וזה אסור, וגם המלאכה שהגוי עכשיו עושה בשבת היא נחשבת כשליחות של ישראל. יש לנו מצבים אחרים. יש מצב שבו אדם מדבר בערב שבת על זה שהגוי יעשה את המלאכה בשבת, מצב כזה גם עושה השולחן ערוך, וזה יאסור רק בגלל הדין של השליחות. אוקיי? בגלל שהדיבור נעשה ביום שישי. ביום שישי אין שום איסור של לדבר דבר. לכן, במצב כזה יהיה רק את הדין של השליחות. לעומת זאת, כשיהודי אומר לגוי בשבת לעשות מלאכה במוצאי השבת, אז תהיה רק בעיה של לדבר דבר, לא תהיה בעיה של שליחות, כי המלאכה עצמה נעשית במוצאי השבת, רק הדיבור עליה נעשה בשבת. זו הבחנה שעושה אבן עזרא. כן. אז זו היה, מי שמאיר את זה, זה הקובץ שיעורים שם, שכותב, לא דורת דרבנן, אלא כותב דברי קבלה ודרבנן, אולי הפוך ממה שהיה אפשר לחשוב, דווקא איסור ודבר דבר, הוא נשמע קצת יותר קל, אבל בעצם זה מדברי נביאים, זה מדברי קבלה, ולכן דווקא איסור של לדבר בשבת על המלאכה, הוא מדברי קבלה, ואילו האיסור שהוא רק שליחות, כלומר להגיד לגוי בערב שבת שיעשה מלאכה בשבת, הוא רק מדרבנן, כי שליחות לחומרא יש מדרבנן בלבד. כן. אני אומר, אני מסכים שאינטואיטיבית הייתי אומר שהשליחות יותר חמורה מהדין ודבר דבר, שזה בסך הכל מדברי קבלה, אבל בפועל אנחנו יודעים שהדין של אמירה נוכרי הוא מדרבנן, וגם שליחות לנוכרי לחומרה היא רק מדרבנן, ולכן בפועל זה דווקא מתהפך, ודבר דבר זה דברי קבלה, והשליחות זה דין מדרבנן מלבד. אז זו תמונת המצב לפי רוב האחרונים. בעיניי לא כל כך מוצאת חן, ועוד מעט נסביר לה. אז יש מסקנה שגוזר מן החלוקה הזאת הרב אבא ציון אבא שאול, בן ציון אבא שאול, בשוט אור לציון, במקום מספר שבע. והוא דן בשאלה מעניינת, האם יש איסור אמירה לבעלי חיים בשבת? כלומר, יש לנו כלב מעולף, בואו נניח לצורך העניין שהכלב המעולף הזה לא שייך לנו, אלא הוא כלב מעולף משוטט, אוקיי? כי אם הוא שייך לנו זה כבר בעיה מורכבת יותר, שרבן תחה וכאלה. אז ואנחנו אומרים לכלב ללכת ולהביא לנו משהו מרשות הרבים. מה? כן, אז במצב כזה, האם האמירה הזאת נחשבת כאיסור אמירה לנוכרי שנאסר בשבת? ככה שואל הרב אבא שאול ועוני. שהשאלה הזאת תלויה בשני הטעמים ששמענו. כלומר, לפי הטעם של שליחות, שיש שליחות לנוכרי לחומרה, אז באמת אין שליחות לבעל חיים. אבל לפי הטעם של ודבר דבר, שהמוקד הוא לא בזה שיש פה איזה מינוי שליחות, אלא בזה שהאדם היהודי דיבר על, אמר דיבור שגורם לעשיית מלאכה, אז ודאי שגם כשאדם אומר לכלב שלו לבצע הוצאה מרשות לשות, גם כאן יש כאן דיבור אסור, ולכן כותב הרב אבא שאול שלהגיד לכלב בשבת להביא את החפץ זה אסור, אבל להגיד לכלב בערב שבת שיביא את זה בשבת זה מותר. עכשיו יהיה מצב כזה ככה בין השמשות ויקח לו איזה כמה דקות לרוץ ואז אפשר, ואז מותר. כן, זו שאלה מעניינת, אנחנו נגיע עוד מעט, אנחנו נגיע לנושא של רמיזה, אבל בפשטות רמיזה מהסוג הזה היא נחשבת כמו אמירה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל גם רמיזה כזאת נחשבת כמו אמירה. אז עכשיו זו תמונה שציירו רוב האחרונים. אני חושב שיש מקום רב להרער עליה. עכשיו, לא מצאתי לי הרבה חברים בעירוב הזה, אבל בואו נראה. כמו שאתם יכולים לראות במקום מספר 10, זה לא בדיוק מקור קלאסי שלרוב אנחנו נביא, כי באמת לא מצאתי, אבל אני באמת, למרות זאת אני חושב שזה נכון, ולכן אנחנו נדבר על זה. האם רש"י באמת התכוון למה שהוא אומר בכל אחד משני המקורות שדיברנו עליהם. אז קודם כל בשליחות, מי שכתב על זה, זה כבר מקור קצת יותר מוכר, זה השפת אמת. בדף קוף מוגים של מסכת שבת, כותב, נראה לי היום דעתי שאין כוונת רשי ז"ל להיות אסור מהתורה כמו שעושה בעצמו מטעם שליחות שהוא כמותו, ואז הוא מביא את כל שיש על הצד של שליחות, אלא דרך כאן, והשלוחוי וחכמים אסרו שליחות ואקום מטעם שבות לשבת. כלומר, אומר השפת אמת, רשי לא נתן לנו פה בתיאור שלו בסוגיה בשבת את הטעם של דין אמירה לאקום בכל התורה. כי מה רשי אמר? רשי אמר, מה הייתה משאר אלמיתיו לנוכרי והרי הוא שלוחו לישאנו בשבת. כלומר, רשי מתאר לנו את הסיטואציה שהגמרא מקשה לה, הגמרא מקשה. איך אתה מרשה לו לתת את זה לנוכרי והרי בזה הוא בעצם שלוחו, וזה לא שזה אסור מדין שליחות, אלא זה, ולכן הוא נכנס לתוך הדין של אמירה לאקום, שאמירה לאקום אסור חכמים מכל מיני סיבות, אבל לא, רשי לא אומר שיש כאן ממש דין של שליחות, אלא הוא רק מתאר את הסיטואציה של שליחות, של לשלוח נוכרי ולעשות מלאכה, ואומר שהיא אסורה. למה היא אסורה הוא לא בדיוק אומר לנו, אז זה כבר השפת אמת, ודומה לי שהוא לא יחיד לגמרי שהצביע על זה שרשי לא באמת התכוון לשליחות. מה שיותר נדיר זה להגיד שרשי בעבודה זרת את וב לא התכוון לדבר דבר, כי לכאורה זה קצת יותר בעייתי. רשי ממש ככה עושה שם איזה פתיחת סוגריים כזאת, שההקשר שם הוא בכלל אחר, וכותב רשי בפירוש מה שאסור לישראל להקום וכולי זה ממצוא חפצך ודבר דבר. אני חושב אבל שזה שרשי אמר שזה משום ממצוא חפצך לדבר דבר, זה לא בגלל שזה הדין הכללי של סימן שינזיין, שאסור לדבר דברי חולין בשבת. אם אסור לדבר דברי חולין, אז אסור לך לדבר גם עם עצמך דברי חולין, אסור לך לדבר עם החבר שלך על דברים שאני אעשה למחר, זה המשך הסימן שם בשינזיין, אז גם אסור לך להגיד לגוי שיעשה מלאכה בשבת. אני לא חושב שרשי התכוון לזה. רשי אומר, למדנו מן הפסוק שיש גם מלאכה של ידי דיבור, שיש גם סוגי דיבורים שאסורים בשבת, אבל הדיבור לא אסור כי הוא דיבור על דברי חולין. הדיבור אסור הוא כי אתה עכשיו ממנה גוי לעשות מלאכה, כי אתה עכשיו שולח את הגוי לחלל שבת. ואז בעצם שני הדברים שרשי כותב בשבת קופים ג' בעבודה זרת את וב, הם לא שני דינים שונים, אלא בעצם דין אחד. בעצם דין אחד שאומר שיש איסור חכמים לעשות מלאכה על ידי דיבור, דהיינו על ידי זה שאתה שולח גוי לעשות בשבילך מלאכה, ואז כל החילוקים של האחרונים הם פחות תופסים. ואני אומר שוב, אינטואיטיבית זה נראה לי מאוד נכון, ולא משום ששתי הסברות, גם שליחות וגם מדבר דבר, אין לו מסתדות בעיניי. כלומר, אמירה לעקום זה דין של אמירה לעקום, זה לא בגלל שזה דברי חולין. דברי חולין זה כל סימן של זין מלא בדברי חולין, אמירה לעקום ברור שזה משהו אחר, וכפי שכבר אירו החולין שזה נמצא גם בעוד תחומים בתורה חוץ משבת. וגם רשי בשבת קופן ג' לא נשמע טוב, כי אין שליחות לעקום ואין שליחות דבר עבירה. אני חושב בכלל שככה ראוי לומר, ובאמת יש פה איזה רב אחד שלא כל כך יודע מי הוא, שם רב משה ריזל, שגם הוא חושב ככה. בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז רשי לא מאוד שונה מהרמב"ם. הרמב"ם במקום מספר 11 בפרק ו' הלכה א' מהלכות שבת כותב שאסור לאמר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת וכולי, ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמן. אז הרמב"ם מביא גם טעם שלא תהיה שבת קלה ביניהם ויבואו לעשות מעצמם, וזה חשוב הטעם, אבל בסופו של דבר מדובר פה בדין דרבנן שהוא לא סניף של ודבר הדבר, והוא לא מדין שליחות, אלא דין מיוחד דרבנן של בשבת.
הרמב"ם לא כמו רש"י, הרמב"ם הרבה יותר קל. וגם זה דין מיוחד, מה שהרמב"ם רוצה להגיד, שזה כאילו דין מיוחד ולא שני הטעמים, ועדיין הרבה יותר קל מרש"י לכאורה. דין דרבנן, בגלל הטעם
שלו. גם רש"י הוא דין דרבנן.
כן, בגלל הטעם שהוא לא יבוא לעשות בעצמן. אם הוא אומר מערב שבת, אז
לכאורה הוא כותב הרמב"ם, כפי שאמר לו מקודם שבת. אז אני לא יודע, קהל חמור, למה יש שניהם כולם דרבנן, אבל בסופו של דבר אלו שלושת הטעמים, שוב באחרונים כשתחפשו תמיד תראו שזה מופיע כשלושה טעמים מאוד מאוד נבדלים. אני חושב שיש מקום קצת לאחד ביניהם. אז עד כאן ככה קצת דיון בשורשים של הסוגיה. אנחנו נעבור מכאן לשאלה היותר מעשית של מה קורה כשקופץ הפקק בליל שבת, אבל כמובן אנחנו נעשה את זה מתוך היסודות של הדברים. כן, אז זו אופציה. אז קודם כל, יש ספר מאוד מאוד יפה בשם שירת הים על הלכות שבת, זה ספר למי שמתכנן לבנות, זה ספר נפלא ממש, והוא מונה שם 31 היתרים באמירה לנוכרי. אוקיי? אז יש 31 מקומות שבהם הותר לומר לנוכרי. אנחנו, שבמקרה יש לנו 31 מקורות גם בדף המקורות הזה, אבל כמובן שאנחנו לא יכולנו להקדיש אחד לכל סעיף, ולכן אנחנו לא ניכנס לכל המרחב של המקומות שבהם אפשר להתיר ולאסור אמירה לנוכרי, והרבה בגלל הסעיף הג'וקר הייתי אומר של אמירה לנוכרי, וזה רמיזה. אז מה בואו קצת נבחן את הדין הזה של לרמוז פרי. אז לכאורה, קודם כל, בפשטות זה דבר אסור. למה אסור? איך אנחנו יודעים שאסור לרמוז לנוכרי? אז כותב השולחן ערוך בסעיף ב' של סימן שני ז', מקור מספר 12, מותר לומר לו אחר השבת, למה לא עשית דבר פלוני בשבת שעבר, אבל כשהם יבין מתוך דבריו שרצונו שיעשנה בשבת הבאה. מפורש בשולחן ערוך שההיתר לרמוז לנוכרי לעשות מלאכה הוא לא בתוך שבת, אלא רק אחרי השבת, או כמובן לפני השבת, אחרי שבת הוא גם לפני השבת כלשהי, אבל היכולת לרמוז לנוכרי היא רק לא בשבת עצמה. ככה מפורש בשולחן ערוך, אז אנחנו רואים שאסור לרמוז, ומי שכתב את זה בפירוש, זה הרימה בסעיף כף ב', כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת, אסור לרמוז לו לעשותו. אז זה כבר, עסקנו לפני כן ברמיזה לכלב, אז בוודאי על כל פנים שרמיזה רמיזה לנוכרי אסורה בשבת. ואגב, אני לא שכחתי להעיר את זה קודם, בגלל הדרך שבה אני מבין את רשי, אז נראה לי ברור שמותר לומר לכלב מה שרוצים, בגלל שרשי לא באמת אמר שהדיבור החולי הוא זה שבעייתי פה, ויש הרבה פוסקים שכתבו שמותר להגיד לכלב, ואני חושב שזה מתיישב עם הדרך שבה הסברנו את רשי. על כל פנים, לענייננו, אסור לרמוז לנוכרי לעשות מלאכה בשבת. אז מה אנחנו עושים? הרי זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אז כותב המשנה ברורה בסעיף קטן הרמיזה, אך כשאומר הרמיזה לאינו יהודי שלא בלשון ציווי, כגון שאומר הנר אינו מאיר יפה, או איני יכול לקרות לאור הנר הזה שיש בו פחם, ושומע אינו יהודי ומתקנו, שר ידען זה בכלל אמיר. כלומר, אומר המשנה ברורה, אסור לרמוז, כי גם רמיזה זה אמירה. אבל כשאדם לא אומר בכלל, אלא רק מתאר את הסיטואציה שממילא הגוי מבין ממנה, אז זה לא נחשב בכלל שהוא אמר.
מה זה רמיזה?
רמיזה... זה בדיוק הנושא שסביבו מדבר המשנה ברורה שם. רמיזה, כשאדם כולל בדברים שלו את התיאור של העשייה. למשל, מה שראינו בסעיף ב' של השולחן ערוך. למה לא עשית דבר פלוני? אנחנו גם מכירים את כל הרוצה, כל המכוון או עשי, וכדומה. כלומר, כשאדם מתאר את התיאור של הפעולה, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, כשאדם מתאר את הפעולה, אז הוא רומז לזה שהוא רוצה שיעשו אותה. ודבר כזה, זה נחשב אמירה לנוכרי. גם יש גם דיונים בזה, אבל יש דעות שגם על ידי תנועה שרומזת לנוכרי לעשות משהו, גם זה נחשב כאמירה. כי ההתייחסות היא לפעולה שאותה הוא יעשה. אבל כשאדם אומר, קר לי, חם לי, חשוך לי, אדם כזה לא דיבר על מה שהנוכרי יעשה. וזה בעצם מה שאנחנו הרי נוהגים לעשות, נכון? כלומר, אנחנו... כשאנחנו בכלל חושבים על זה שזה בעיה, קצת הקטע של אמירה הנוכרי, אז אנחנו אומרים, חשוך פה וכדומה, ואז אם הנוכרי מספיק מתוחכם, אז הוא מבין את הרעיון. עכשיו, אז זה לכאורה היתר, ועל זה מבוסס ככל הנראה מנהג ישראל, ומי שרוצה לצאת בשלב הזה, אז מוזמן. כי יש שתי בעיות מאוד חמורות אחרי העניין הזה. כלומר, אחרי שלכאורה המשנה ברורה פותר לנו, נותן לנו פה איזה ג'וקל שפותר את כל הבעיות של אמירה לנוכרי, ולא צריך עכשיו את כל ה-31 היתרים שמונה שירת הים, כי יש, פשוט צריך תמיד להגיד לנוכרי, חשוך לי, קר לי, חם לי, ואין בכלל אמירה והכל בסדר. מה? זמן מצוין, ממש זמן מצוין, כי בשלב הזה באמת הכל מותר. וזה לא רק בשלב הזה, כי האמת היא שמי שקורא את המשנה ברורה כאן, אז באמת נראה שזה מה שהוא חושב. כלומר, שבאמת הכל מותר. אבל יש שתי בעיות שעדיין צריך להתמודד איתן.
לפני כן, איך מתמודדים בבית מלון? הרי לא רומזים שם, והכל נאמור מראש מערב שבת. זה דין של קבלנות? וזה כאילו מה, איך, הרי מסכים ערבים, הרי הם נמצאים במעלית, מעורים
במעלית. כן, בבית מלון לרוב לא צריך להגיד להם שום דבר אותו.
אבל איך, מכוח מה הם עושים את זה? הם שלוחים שלך, אתה משלם.
לא.
אתה עורך.
אני לא זוכר שאי פעם אמרתי לטבח בבית המלון לבשל את האוכל.
אבל זה ברור שזה מה שהוא עושה.
בוודאי, אבל אני לא אמרתי לו. אז אנחנו נגיע עוד מעט ממש לבעיה של הנאה, שזה אחת משתי הבעיות ש... שכן מחזירות לתמונה שלנו את הלכות שבת וכדומה. אז בעיה אחת, הבעיה הראשונה שבה אנחנו נטפל היא הבעיה של מחאה. בסימן הרי שאני בא ויש שם, ההקשר שם הוא שהשולחן ערוך אומר שלא צריך למחות, מותר למחות בגוי שלא יכבה את הנר. זה אומר מגן אברהם בסעיף קטן ד' בסימן רי שאני בא, דווקא כשהנר של עקום, אז לא צריך, אלא מותר, אבל לא צריך למחות בגוי שרוצה לכבות את הנר, או להדליק אותו. אבל כשהנר של ישראל צריך למחות, מדובר על להדליק, לא זה חשוב, מדובר על להדליק. הגוי רוצה להדליק את הנר, אומר המגן אברהם, כשהנר של ישראל אז צריך למחות. כלומר, אם הגוי מגיע אל הבית שלך, ויש שם את הנר שלך, והגוי הולך ומדליק אותו, אתה צריך למחות בגוי. כלומר, גם אם לא אמרת כלום, אמירה בשבת זה בכלל בסימן שין זין, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל עכשיו אצלנו בסימן רי שעין וב מגיע הגוי לבית שלי ורוצה להדליק לי נר, אני צריך למחות בו. הוא מטעם עצמו, הוא סתם מתחשב לו. להדליק את הנר שלי בבית שלי, אני צריך...
מה ההבדל בין להדליק ולחבות? כאילו כשהוא מחבא זה גם משהו שבא.
אנחנו מיד נגיע את זה, אבל בפשוט בשלב זה אין הבדל. בשלב זה אין הבדל, הגוי רוצה לעשות משהו. הגוי רוצה לעשות משהו בבית, בבית שלי, ובלכה, בחפץ שלי, בבית שלי, אני צריך למחות בו. ומכיוון שכך, אז כמובן שנפל בבירה כל ההיתר שלנו, וכשאנחנו הולכים אל העובדת הפיליפינית בבית ממול, ואומרים לה, חשוך לנו בבית, אז זה מאוד יפה, אבל ברגע שבו היא תתקרב, אנחנו נצטרף למחות בה, וזה כבר, כן, זה כבר ייצור קצת בעיה. אז זו בעיה מאוד, כן.
מה זה משנה אם זה נמצא לדעת
זו הבעיה, זו הבעיה. כי המשנה ברורה פוסק את המגן אברהם שם בלשן דב, יוסיף קטן למד זין אני חושב, המשנה ברורה פוסק אותו. ולכן אנחנו נמצאים פה בבעיה, כי... מה אנחנו עושים? אז אפשר באמת להבין שאומר המשנה ברורה, דבר מאוד פשוט, אמירה לנוכרי אין כאן בעיה שאמירה לנוכרי, כי לא אמרת כלום, אבל יש דין אחר שאומר שחייבים למחות בו, ולכן כל היתר לקרוא לגויים שירים ותפקק הוא באמת נפל בבירה, וזה
זה לא משנה,
בכל מקרה צריך למחות, בגלל שרמזתי לו אז יהיה מותר לי לא למחות, קשה, לא ראיתי מישהו שאלה את החילוק הזה. יש כמה חילוקים, אבל אוקיי. אז זו באמת בעיה מאוד מאוד קשה. ושוב, בפשטות יש הרבה שכתבו שפשוט אסור, אולי באמת נקפוץ אליהם. אז כותב למשל הרב שלמה זלמן בסעיף 18, במנחת שלמה, הדבר פשוט באיסור תורה גמור, אסור לרמז לעקום, וגם ברמז שאינו של ציווי, פלא על מה שכתב בספר שמיעת שבת כהלכתה, שכאשר אין האור בחדר, מאפשר וכו', שמותר לרמוז ברמז שאינו של ציווי, כגון אינני יכול לקרוא, כי אין מספיק אור בחדר וכולי. דברים שאינם מובנים, איך אפשר להתיר דבר כזה? כלומר, בסופו של דבר, הסברתי פה את רב שלמה זלמן, לא כי הוא היחיד, אלא בגלל שהנה אנחנו מכירים אותו כמי שמקל וכמי שתמיד תומך בשמירת שבת כהלכתה, הוא חצי כתב את השמירת שבת כהלכתה. זהו, אז, ולמרות זאת, רב שלמה זלמן פה כותב, אין דבר כזה. צריך לנחות, אז לא יכול להיות שאני אתיר לכל אדם, סתם ככה, לומר לגוי, לרמוז לגוי שיעשה מלאכה. יש מצבים שבהם התירו, אנחנו עוד נגיע לזה. המצבים שבהם התירו, אז התירו את הכל, אבל זה לא ג'וקר כמו שהצגנו אותו. כן.
אבל זה שאני צריך לנחות, זה לא אומר שבסופו של דבר, כאילו, אני יכול לרמוז לו וגם למחות בו, ואחר כך, אם הוא לא מתחשב במחאה שלי,
נכון, לכאורה, המחאה אמורה להיות קנה. כלומר, מה זה מחאה? אתה חייב לדאוג לזה שזה לא יקרה. יש שם המחאה, יש שם תיאורים פיזיים קצת, יש שם תיאורים, יש לזה גבולות למחאה, אבל אם היא צריכה להיות מחאה אמיתית, אני לא חושב שזה יעבוד. כן.
יכול להיות שכל גם
תשב בשבת, תוכל שבת בחושך שואלים. נגיע לנושא הזה של צורך, אבל אנחנו פשוט, אין לי שום בעיה, אנחנו לא צריכים להספיק תמיד הכל, אבל כאן אם אנחנו נעצור פה, אז אנחנו קצת נתקע בליל שבת, אז בואו טיפה נתקדם. אז זה באמת לכאורה מה שעולה מהמגן אברהם, אבל באמת, כפי שאמרתי קודם, מי שקורא את המשנה ברורה זה לא נראה ככה, וגם מי שקורא את הראשונים, את המקורות שמבוסס עליהם, המשנה ברורה לא נמציא שום דבר, זה לא נראה ככה, ומי שכותב את זה הנשמת אדם, הנשמת אדם, חיי אדם, כותב ש... איפה זה? טוב, למה יצא הוא כותב שהדברים שלנו של המגן אברהם צריכים עיון ולא פוסקים כמותו, כי בסופו של דבר בכל התיאורים של רמיזה, לא בשם ציווי וכדומה, משמע שאין סיבה למחות, והנשמת אדם, אני חושב שהוא היחיד שפשוט חולק על המגן אברהם. השולחן ערוך הרב במקום מספר 17, אז הוא מביא שרבים החולקים על המגן אברהם, והוא מציע איזו הצעה, הצעת ביניים, שאף המגן אברהם לא החליט לאיסור אלא במדורה הוא חי גבנה שגוף הישראל נהנה. אבל כשאין גוף הישראל נהנה, אז אפשר. כלומר, למשל, כשאדם מדליק מדורה, אז הוא ממש יוצר הנאה ישירה של הגוף של האדם מהמדורה. כשאדם מכבה את האור, אז אני לא נהנה ישירות מגוף המלאכה, זה איזה חלוקה של השולחן ערוך הרב. מה? כשאני מדליק את האור, אז זה באמת בעיה, וזה יש את הדיון באחרונים. איפה לשים את זה? כן. אז ממילא אמורים ללחוץ בו, אז יש לנו פה איזה בעיה, כי יש נשמת אדם שחולק, ובאמת משמע משנה ברורה בסימן שין זין, שהוא לא הכיר את המגן אברהם הזה שהוא עצמו פסק בסימן השין וב. אני חושב שבסופו של דבר למעשה צריך פה לזכור את סעיפים 19 ו-18, שמתי בכלל יש יותר של אמירה לנוכרי. אז אמרנו יש 31 מקרים כאלה, אבל אנחנו נדבר על שניים. מקרה אחד זה מלאכה דרבנן, זה השולחן ערוך בסעיף ה' של סימן ש"ז, שכותב שמותרת אמירה לנוכרי כשיש מקצת חולי או שצריך צורך הרבה או מפני מצווה, אפשר בהחלט לכלול בזה, והפוסקים כללו בזה גם מצב שבו אנחנו תקועים בחושך בליל שבת וכדומה. אז מלאכות דרבנן זה אפשר, ואז יש פוסקים שכללו בזה גם להגיד לו לעשות בשינוי או משהו כזה. פה זה טיפה מורכב, כי לפעמים אם הוא גוי לא מספיק מאומן, אנחנו נפסיד את הקטע של הרמיזה, כי כזה נורא חשוך לי, ואם מישהו היה עושה מלאכה בשינוי, אז זה היה איכשהו זה לא עובד. אז לכן יש פה איזה טיפה בעיה. זה סעיף אחד שצריך לזכור אותו. סעיף שני, אני חושב יותר משמעותי. מה? כן, נכון, וזה הרי... מה? כן, עכשיו הבעיה שדרבנן לא תמיד עוזר לנו, כי כשאנחנו מרימים את השלטר, אז אז יחד איתו יש גם עוד דברים שקורים. אנחנו עוד רגע נדבר על זה. אז היתר נוסף, שאני חושב שצריך לקחת אותו בחשבון פה, זה הדברים של הרימה. היתר ידוע, ידוע בכך שחולקים עליו של הרימה. הרימה כותב בסימן השם דב, מביא דעת יחיד של האור זרוע, שאומרת שלצורך מצווה מותרת אמירה לנוכרי גם בדאורייתא, וכותב, מוסיף על זה הרימה, לא רק שהוא פוסק דעת יחיד, הוא מוסיף שעל פי זה נהגו רבים להקל בדבר לצוות לעינו יהודי להדליק נרות לצורך סעודה, ובפרט את סעודת חתונה ומילה, ואין מוחה בידם ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול וכולי. אז יש איזו דעה כזאת שהרימה מביא אותה, והפוסקים סמכו עליה בשעת הדחק וכדומה, של אמירה לנוכרי במקום צורך גדול גם בדאורייתא. אני חושב שפה אפשר קצת לשלב את הדברים עם עוד סעיף אחד שהוא נמצא איפשהו בסוף, אבל פסיק רישא בגוי זה גם דבר שמותר לפי הרבה מאוד פוסקים. אני חושב שזה אומר שבסופו של דבר כשיש צורך גדול,
אני אומר לפתוח את המקרר ואז לדלק האור,
נכון,
זה מותר כי זה פסיק
רישא. אז מותר כי זה פסיק רישא, נכון. אני אומר, זה דוגמה שאנחנו לא מספיק להגיע,
זה מושג אחר.
סקרי שזה, אנחנו כמובן נדבר על זה הרבה, אבל אתה עושה פעולה מותרת ועל הדרך פועלת פעולה אסורה בסבירות גבוהה. אז כמו למשל, אתה פותח את המקרר ונדלק אור, אז גם זה מותר להגיד לגוי. יש לנו פה ממש בסוף דף המקורות יש על זה תשובה של איגרות משה. אז אני חושב בסופו של דבר שכשיש באמת צורך ותקועים בשבת בלי אור וכאלה, אז אפשר לסמוך על נשמת אדם ועל פשט המשנה ברורה בסימן שינזיין, וכן לבוז לגוי, בהנחה שבסופו של דבר הוא מתכוון להדליק את האור בזה שהוא מרים את השלטר, ועל הדרך גם נדלקים עוד דברים. אני חושב שיש פה מקום קצת להקל בעניין הזה, אבל זה לא כל כך פשוט כמו שאתם רואים. זה נתפס כמשהו מאוד מאוד זורם, זה לא דבר כל כך פשוט. אני חושב שוב, כשאם תקועים ויש חושך ואין שום דבר אחר לעשות, אז אפשר, אני חושב שכן בהחלט רצוי לנתק. טוב, זה גם לא תמיד אפשר לעשות את זה בשבת, אבל לא לעשות את, לא, לגרום לזה שהוא לא יעשה מלאכות דאורייתא, בשעת דחק גדולה אפשר להקל בזה. כן.
גם צריך להעלות פעם מלאכה שהוא עושה,
לא? רגע, זה אנחנו מיד נגיע לעוד יותר. המגן אברהם לכאורה הוא חשוב, הוא קיים, הוא נוכח בפסיקה, יש כאלה שכתבו שפשוט אסור הכל וזהו. אני חושב שבשעת הדחק יש מקום להסתמך על נשמת אדם, אבל זה באמת בעיה, זה לא דבר שהוא כל כך זורם. כלומר, לא כל פעם שקופץ השלטר, אז מיד התגובה אמורה להיות להזמין. יש עוד באמת היתר, וזה חשוב, וזה לגרום לזה שהגוי ייהנה. אבל זה מאוד מאוד, בהחלט לאור מה שאמרנו, מאוד מאוד רצוי לעשות את זה, אבל לא תמיד זה אפשרי. השולחן ערוך בסימן השני, במקום מספר 21, פוסק שישראל ואינו יהודי שהסבו יחד והדליק אינו יהודי את הנר, אז אם הרוב אינו יהודים מותר להשתמש לאורו, ואם רוב ישראל או אפילו מחצה מחצה אסור. כלומר, אם הגוי מדליק בשביל רוב גויים, אז מותר, אם רוב ישראל אסור. במקרה שלנו בבית זה רוב ישראל, אז אנחנו בבעיה. אבל המשנה אמורה פסק שאם ברור לנו שהגוי ידליק גם בשביל עצמו, אז זה מותר. כלומר, כשיש רוב, זה שצריך רוב ישראל זה כשלא ברור לנו, אבל כשברור לנו שהגוי מדליק בשביל עצמו, אז לא אכפת לי שיש עוד כמה יהודים בסביבה, ואפילו רוב יהודי.
עכשיו, מה?
נכון, בדיוק. ואיך זה עוזר במקרה שלנו? אז כותב ארוך השולחן שבילדותו, כשהיו קוראים כל מיני דברים כאלה, אז היו קוראים לגוי ושואלים אותו, אתה רוצה לשתות יש? והוא אומר כן, ואז אומרים לו, טוב, תשתה יש עכשיו בחושר, איך תגיע ליש עכשיו? אז הוא מדליק נר וכדום. הבעיה היא, ובאמת היום יש מקובל, אני חושב, היתר הזה מוכר שהגוי צריך ליהנות, הבעיה היא כזאת, וזה פסקי תשובות פה בהרש 61 ורשעים דבר, צריך שזה זה באמת, כלומר, צריך שהוא ירצה להדליק את הנר, כי הוא צריך אותו. עכשיו, לרוב כשקוראים לגוי כאילו פחות מיומן בוודאי, וככה אומרים לבוא, יש חושך וזה, אז זה פחות רלוונטי, אבל אם באמת דואגים לזה שהוא יישב ככה בארוחה קצת וזה, ואז אומרים לו, תשמע, אני כמו אח שוב פה, אז בהחלט יש מקום אליהם בעיניו, כן.
מה אם אתה, אם הוא עובד שלך, אז כאילו הוא ממש רוצה לעשות את זה כדי שתראו אותו ותשלם לך כסף?
אז זה מורכב, כי לפי, המנוחת אהבה כותב של הספרדים זה יהיה מותר, אבל רוב הפוסקים, כולל אפילו הרב עובדיה ובניו, כותבים שאפילו לספרדים זה לא יהיה מותר, לאשכנזים זה ודאי אסור, אבל זו סוגיה מאוד מסובכת, ששכיר גוי, שזה סימנים שלמים בהשכנות, כן. לכן אני אומר, זה משהו שהוא טוב, אבל הוא מאוד מאוד לא ישים בחלק גדול מהמצב. פה אנחנו גם נכנסים לבעיה אחרת. עכשיו, אני אומר, המגן אברהם הוא ממש, הוא מצד אחד ממש הורס את הכל, כן? כי צריך למחות בכל גוי שמתקרב בכלל ללוח, לארון חשמל. מצד אחד, מצד שני, אני שמעת אדם חולק עליו, ויש כאלה שקצת סיגו אותו. יש מקום פה איכשהו להקל בשעת דחת. יש בעיירת, והיא בעיה של הנאה. וזה מה שעכשיו קראנו בשולחן ערוך, ויש הנבא, וזה כל זמן שהנבא מדבר על זה. אסור ליהנות ממלאכה של גוי, גם אם לא אמרתי לו כלום. מלאכה של גוי שנעשתה בשביל ישראל, אסור ליהנות ממנה. שוב, אם אני גורם לזה שגם הוא ייהנה, שהוא יעשה את זה בשביל עצמו, אז בסדר. אבל במקרה הנפוץ, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו, הוא עושה את זה בשבילנו, ואז אסור ליהנות ממה שהוא עשה. עכשיו פה, רק חשוב לחלק בין... מה? זה פה השולחן ערוך בראשון דבר. זה גם בסעיף א', פשוט לא הבאתי את הכל. אז... פה צריך לחלק בין שני סוגים של מצבים. מצב אחד, וזה פה לאור כל המקורות, אנחנו אין לנו זמן לעבור עליהם אחד אחד, אבל מצב אחד הוא מצב שבו אני ממשיך בהתנהלות שיכולתי לעשות גם לפני שהגוי הדליק, ורק שעכשיו יותר כיף לי. למשל, אם הגוי לא היה מדליק את האור, אז היינו ממשיכים לאכול, כי יש נרות שבת ויש אור של הירח וכאלה, ואנחנו... ובסדר. אז עכשיו הוא הדליק את האור, עכשיו יותר כיף לנו. אז זה בסדר. אבל אם הגוי לא היה מדליק את האור, אז לא היינו מכינים קפה מחר בבוקר. כי לא היה. אז אי אפשר להכין מים קרים קפה. ולכן אסור. כלומר, אם צריך לזכור, זה נורא חשוב, אנחנו אנשים לא כל כך מודעים. אם הגוי הרים לנו את השלטר בליל שבת, אסור להכין קפה מחר בבוקר. אסור להשתמש בפלטה גם מחר בבוקר. עכשיו, המאכלים שכבר היו עכשיו על הפלטה, אז בגלל שאפשר היה, חלק מהם לפחות, יש כאלה אולי שלא, אבל חלק מהם אפשר היה לאכול גם אם הגוי לא היה מדליק, כשאני צריך יותר להזדרז אולי עם הסעודה והיה קצת פחות טעים, אז אפשר לאכול אותם גם כשהם חמים, אבל אי אפשר לשים אחר כך דברים על הפלטה, אי אפשר לעשות דברים שאי אפשר לעשות בלי הגוי. יש פה חילוקים בזה, אין לנו זמן לזה כי אנחנו צריכים להגיע לערבית, שאלות אפשר כמובן. פה יש דפים לשיעור הבא. Thank you.